השיעור לזין סיוון בשנה פשוטה, מתחילת שער האיחוד והאמונה, עמוד 152. השיעור מסתיים באותו עמוד, בחלקו התחתון של הדף, המילים ששת ימי בראשית.
להבין מעט מזהר, ננסה להבין מעט מזהר, להבין מעט קצת, מה שכתוב בזוהר. מה הזוהר אומר? דשמע ישראל חולי, דיינו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומר הזוהר, הוא ייחוד העילה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא ייחוד התתא. מה הפירוש של המילים? קודם כל פשט במילים. אנחנו מדברים כאן על המושג של ייחודה. מה זה ייחודה? ייחודה זה בארמית. ייחוד. ייחוד השם, שהוא המציאות היחידה הבלעדית שקיימת. להבין את המושג הזה של ייחודה, להבין את המושג הזה של אחדות השם, יש בזה אופנים שונים ורמות שונות. יש דרגה גבוהה שקוראים לה ייחוד העילה, ויש דרגה יותר נמוכה שקוראים לה ייחוד התתא, ולא כרגע ניכנס להסביר את ההבדלים ביניהם, נראה את זה בעזרת השם בהמשך הפרקים. כרגע רק אנחנו רואים שיש דרגת ייחוד גבוהה ודרגת ייחוד נמוכה, והזוהר אומר, איפה מרומז המושג של הייחוד העילה בפסוק שמע ישראל השם אחד? ואיפה מרומז המושג של ייחוד התתא? במשפט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה לא פסוק, זה מופיע בגמרא המשפט הזה. מה שאני כרגע נתעכב זה רק להבין בפשט, קודם כל ממש בפשט, עוד לפני שניכנס להבדלים בין ייחוד העילה לייחוד התתא. כדי להיכנס להבדלים הללו אנחנו צריכים להיכנס להמשך הפרקים ולהבין בכלל מה זה ייחוד, אז לא נקדים את המאוחר. אבל בוא נדבר באופן מאוד כללי, לפני שניכנס מה זה עילה ומה זה תתא. בכלל המושג ייחודה, בכלל המושג ייחוד. מילא בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מדובר על אחדות השם. הפסוק אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מדובר כאן על ייחוד. אני לא יודע עילה, תתא, מדובר כאן על ייחוד. כתוב אחד. אבל בביטוי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בכל המשפט הזה המושג ייחוד השם לא כתוב. כתוב כאן ברוך, כתוב כאן שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אין כאן מילה ייחוד בכלל. איך הזוהר בכלל מכניס בתוך המשפט הזה את המושג ייחוד? איפה זה כתוב כאן בכלל? מה הקשר? אז כאן יש הסבר שבהמשך הפרקים הוא גם יביא את זה, הסבר מאוד מעניין. המילה האחרונה של המילה של המשפט ברוך שם והמילה האחרונה של הפסוק שמע ישראל, שניהם זה אותו דבר. מה פירוש זה אותו דבר? הרי המילה האחרונה של שמע ישראל זה אחד, ואחד אומר ייחוד, אחדות. המילה האחרונה של ברוך שם זה ועד. המילה ועד והמילה אחד זה אותו דבר, בדרך הרמז, כפי שנראה מיד, זה אותו דבר, ואם זה אותו דבר, אז המושג אחדות מופיע גם במילה ועד. רק לא בגלוי, אלא ברמז, באלם. איפה זה כתוב? בואו נראה את האותיות, אות לאות. האות הראשונה של המילה אחד, א', האות הראשונה של המילה ועד, ו'. כידוע שיש קבוצת אותיות, הווי, אותיות שלא מורגשות בהיגוי שלהם, א', ה', ו', י', הן אותיות שהן מאותו קבוצה, ולכן הן כמו משפחה אחת שיכולים להחליף ביניהם בהזדמנויות מסוימות. אז הא' והו' הן מאותו משפחה, אז הם יכולים להתחלף. על דרך זה האות הבאה במילה אחד, ח', והאות הבאה במילה ועד זה עין, חטא ועין, אותיות גרוניות, שוב משפחה של אותיות שיכולים להתחלב ביניהם. האות השלישית היא זהה בשניהם, דלת פה ודלת שם, אבל גם לא זהה לגמרי, כי הדלת בפסוק, מי שרואה גם בתפילין, גם במזוזה וגם בספר תורה, הדלת היא דלת רבתי, דלת גדולה. לעומת זאת הדלת במשפט ברוך שם זו דלת רגילה. אז זה אותו דלת, אבל זה רבתי וזה קטן, רגיל. יוצא שהאותיות אחד והאותיות ועד זה אותו מושג. רק באחד זה בגלוי, ובוועד זה בנסתר, ברמז. וזה מה שהזוהר מתכוון, שהמושג אחדות שמופיע בפסוק ברוך שם, והמושג אחדות שמופיע במשפט שמע ישראל, פוך, בפסוק שמע ישראל והמשפט ברוך שם, שניהם מדובר על אחדות השם. רק זה ייחוד העילה וזה ייחוד התתה. כמו שאמרתי, לא ניכנס כרגע להסביר את ההבדלים ביניהם, אנחנו צריכים קצת יותר רקע בהבנת המושגים, ואז נוכל לחזור להגדרה מה זה עילה ומה זה תתה. אז בואו נתחיל מפרק א'. קודם כל נקרא את הפשט של הדברים, נקרא כמה וכמה שורות, קודם כל להבין מה קורה כאן, מה הוא אומר כאן, ואז נחזור, נדייק, ננתח ונבין מה המשמעות האדירה של הדברים. פרק א', וידעת היום ושבות אל לבבך. פירוש המילים, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, וידעת היום, אתה צריך לדעת, להכניס למודעות שלך, ומוסיף עוד משפט, לא רק שאתה צריך לדעת, אלא ושבות אל לבבך. תחדיר את זה ללב שלך, שגם הלב שלך יבין, שגם הלב שלך יקבל. כי בדרך כלל אנחנו יודעים בחיים, יש הרבה דברים שאדם מבין בשכל, מבין את זה טוב, אבל כמו שאומרים, הלב ממהן לקבל. הוא מבין בהיגיון, זה קורה לו עלינו, לפעמים קורה איזה אסון או משהו. אז אדם אומר, אני מאמין ואני מבין מה שכתוב, אבל הלב לא מבין, הלב לא מקבל. דברים שהם מאוד מופשטים ומאוד עמוקים, לא תמיד הלב מקבל. אומר לנו הפסוק, אני הולך עכשיו לומר לך משהו, שהלב ימען מקבל, תצטרך לעבוד על זה. קודם כל וידעת היום, קודם כל אתה צריך לדעת את זה בהיגיון, בשכל, ללמוד על זה, ואחר כך תדע, יהיה לך עבודה לא פשוטה, והשבות האלה בבך, תצטרך גם להוריד את זה ללב, שהלב גם יסכים להתחבר לעניין. מהו הדבר הכל כך לא נתפס ולא מתקבל שצריך להזיר עליו? כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. צריך לדעת שיש רק אלוקים אחד למעלה וגם במים וגם על הארץ, אין עוד, אין עוד אלוקים. ככה המובן הפשוט של הפסוק. שאלת השאלה, מה שמיד, מה
פתאום, איך
כביכול הרב שרובר מה,
כשאנחנו
מדברים, יודעים
שקודם
הוא
קיים.
זה
כאילו בעניין של כפירה, אם לא
מכירים. זה השאלה שהוא שואל מיד. מיד הוא שואל את זה, וצריך להבין. מה הפסוק בא בכאלו הקדמות? אני הולך להגיד לך משהו שזה בלתי נתפס. ויהיה לך קשה לקבל. זו השאלה, זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לקרוא. וצריך להבין. וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ? מהסגנון של הפסוק נראה כאילו שהמושכל ראשון של אדם שיש עוד משהו. וצריך לבוא ולהזיר אותו, תדע לך, תכניס טוב טוב ללב ולראש, אין עוד. למה שיעלה על הדעת שיש איזה אלוקים אחר שהוא נשרה במים מתחת לארץ? שצריך להזיר כל כך והשבות האלה לבבך. הפסוק רוצה לגלות לנו שיש אלוקים, שיגיד בקיצור, וידעת, כי השם הוא האלוקים, נקודה. מה צריך כל כך הרבה להגיד את זה בכזו עריכות הדיבור, שמעריכות הדיבור ניכר כאילו הדבר לא מקובל, כאילו הדבר לא מובן. איך זה, למה? מכוח השאלה הזו, בא כל החלק הזה, שער האיכות והאמונה, להגיד לנו, אנחנו לא קוראים את הפסוק ומבינים אותו נכון, אם קראנו אותו כמו שקראנו. הפסוק באמת לא בא לומר לנו אין עוד אלוקים. זה שאין עוד אלוקים זה פשוט, כל בר דעת מבין שיש אלוקים אחד ולא שניים, גם על פי חשבון פשוט. אלא הפסוק בא להגיד משהו הרבה יותר עמוק. והמשהו היותר עמוק קשה לתפוס, קשה לקבל. המשהו היותר עמוק, הכיוון שלו, שאדם צריך להחדיר לעצמו, לא רק שאין עוד אלוקים, אין כלום. אין עוד מציאות. אין עוד מציאות חוץ מהבורא. זה קשה לקלוט. למה זה קשה לקלוט? כי אדם אומר, אני מקבל שיש אלוקים, אבל יש גם מציאות של עולם. אני מאמין שהעולם חי כי הבורא נותן לו את החיות. אבל יש עולם. אבל לבוא ולהגיד לך, תדע לך, בעצם יש רק אלוקות. ורגע, ומה עם העולם שאנחנו רואים? איך לחבר את הדברים? איך להבין את הדברים? זה לא פשוט. זה מה שצריך עכשיו לנתח היטב ולהבין, וזה יסודות האמונה. אם חסר לנו את ההכרה הזו, חסר לנו באחד היסודות של המצווה השנייה של אחדות השם, שזה יסוד גדול. מה קורה פה? כדי להבין את זה. הנה כתיב, הפסוק אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הפסוק הזה מופיע איכן? ספר תהילים. תהילים. כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם הדיבור שלך הקדוש ברוך הוא, ולעולם ניצב בשמיים. מה הפירוש של זה? מה הפירוש? איזה דיבור ניצב בשמיים? על איזה דיבור? מה הכוונה? הוא פירש הבעל שם טוב זיכרונו לברכה. הבעל שם טוב הסביר מה הכוונה, לאיזה דברך, לאיזה דיבור. כי דברך שאמרת, אתה הקדוש ברוך הוא, הדברים שאתה אמרת, איזה דברים אתה אמרת? כשבראת את השמיים אמרת משהו. כתוצאה מהדיבור שלך נברא השמיים. מה היה הדיבור שהוא אמר כדי לברוא את השמיים? כתוב את זה בספר בראשית, יהי רקיע. אז הדיבור הזה שהוא אמר יהי רקיע, וזה יצר את הרקיע, כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים, וגומר, תיבות ואותיות אלו, האותיות הללו, יהי רקיע, זה האותיות הללו, יוד והי והיוד והריש והקוף והעין וכן הלאה. האותיות הללו שכתוצאה מהם נוצר הרקיע, הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים. האותיות הללו נמצאים לעולם, לנצח, בתוך הרקיע. מה הכוונה? לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע לפני 5771 שנה, וזהו, נוצר רקיע. והסתיים העניין, כמו שהמלך אומר לעבדים שלו, מצווה עליהם לכו תעשו כך וכך, זהו, הוא סיים להגיד, האמירה שלו נגמרה, המלך עבר לדברים אחרים, העניין שהוא ביקש התבצע וזהו, אין יותר תקשורת וקשר בין האמירה לבין התוצאה. מתי היה קשר? רק בעת האמירה. אומרת לנו התורה, לא, הדיבור האלוקי הזה שיצר את המצב הזה שיהיה רקיע, הוא לא נוצר ונאמר אז ונגמר, אלא האותיות הללו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים. מתי אומר הקדוש ברוך הוא יהי רקיע? עכשיו. עכשיו, ברגע זה ממש. נכון? ומלובשות בתוך כל הרקיעים, לעולם להחיותם. כי דכתיב, מביא שני פסוקים, ודבר אלוקינו יקום לעולם. הדיבור האלוקי הזה הוא יקום לעולם, הוא לא ייפסק אף פעם. או ביטוי נוסף מהפסוק, ודבריו חיים וקיימים לעד. אוקיי, זה הביטוי שהבעל שם טוב אומר על הפסוק, זה הביטוי בסגנון חיובי, שהוא אומר תדע לך ככה הדבר מתרחש כל הזמן. נמשיך הלאה לקרוא פשוט את כל הרעיון, אחר כך נתעכב יותר. עכשיו בוא נראה את הצד השלילי. זאת אומרת, ומה יקרה אם לא? למה זה? אתה אומר שכל הזמן זה בפנים, ומה יקרה אם לא? מה יקרה אם האותיות הללו שהם יצרו את הרקיע יפסיקו להיות בתוך הרקיע, אלא יחזרו חזרה למקורם? אומר, כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע, אם האותיות הללו היו מסתלקות לרגע אחד מהנבראים, חס ושלום, וחוזרות למקורן, והאותיות היו חוזרות חזרה למקור האלוקי שמשם הם יצאו, אז מה היה קורה לנברא? היו כל השמיים עין ואפס ממש. מה היה קורה לרקיע הזה שעליו דיברנו? הוא פשוט עין ואפס, הוא לא נמצא. עכשיו תראו כמה ביטויים שאחר כך נסביר אותם. הוא לא אומר סתם, נו, אז זה אומר כבר את הרעיון. כל השמיים היו עין ואפס ממש. הוא ממשיך להוסיף עוד כמה משפטים חזקים, מה היה קורה לרקיע, והיו כלא היו כלל. וכמו קודם אמר יאיר רקיע ממש. לא היה, הוא לא יהיה, וכאילו הוא לא היה, וכמו לפני המאמר יאיר רקיע. מה הדגישים פה נראה עוד מעט. אז עד כאן בעצם דברי הבעל שם טוב. שהדיבור האלוקי הזה שיצר את הרקיע נמצא באופן תמידי בתוך הרקיע.
יש פה אבל בעיה, אנחנו כבני אדם אנחנו עושים משהו וזה נעשה וממשיכים הלאה, נכון? כתבתי משהו,
הבנתי את השאלה שלך וכאילו אתה אומר אנחנו יותר חזקים ממנו במילים אחרות, אנחנו עושים ולא צריכים כל הזמן ליצור. שאלה מצוינת, זה יהיה בפרק ב', פרק ב', הוא יעריך ויסביר את מה שאתה שואל ועזרת השם. אוקיי, נכון. פרק ב' נדבר על זה, אז פשוט לא רוצה... יהיה עריכות גדולה על העניין בעזרת השם שנגיע לפרק ב'. אז בעצם אמר הבעל שם טוב רעיון יסודי. עכשיו, הערה מעניינת, קודם כל בהשגחה פרטית ממש, ידוע שספר התניא אצל חסידים מחולק ללימוד יומי במשך כל השנה כולה, וכל יום לומדים קטע מסוים בתניא בצורה מסודרת. הקטע שלמדנו היום בתניא, שיעור היומי, זה בדיוק הרעיון הזה שמופיע בתניא במקום אחר לגמרי, וזה בדיוק מה שגם היום למדו, ממש בהשגחה פרטית שאנחנו לומדים את זה גם היום. ופה יש הסבר שכתוב ביום יום שקראנו היום, גם בהשגחה פרטית על העניין הזה, שיש כאן שאלה. למה אדמו"ר הזקן מצטט את כל ההסבר הזה על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים, בשם מי הוא מצטט את ההסבר על הפסוק הזה? כאילו מי חידש את הרעיון הזה? הבעל שם טוב. אז לכל מי שלא מכיר את הדברים, את כל הביורים והפירושים על התורה, כמו שאומרים, קונה את זה מיד. מה אנחנו מאמינים? אדמו"ר הזקן אומר פירש הבעל שם טוב, אז ודאי ככה זה, אין ספק, כל דבר, כל דבר בתניא הוא אמת לאמיתו. אבל יש כאן שאלה, כל הדברים הללו כמעט מילה במילה, אם נפתח מדרש על ספר תהילים על הפסוק הזה במדרש, המדרש אומר את זה מילה במילה. כן? אוקיי, זה בדיוק השאלה שאני שואל. אז למה האדמו"ר הזקן מצטט את זה בשם הבעל שם טוב? זה לא הבעל שם טוב, זה כתוב במדרש מילה במילה. אז מה נגיד, חס ושלום, האדמו"ר הזקן לא הכיר את המדרש? אז א', ודאי שלא שייך לומר כזה דבר. אדמו"ר הזקן בעצמו בספרו ליקוטי תורה מביא את כל הרעיון הזה ממש כמעט מילה במילה, ושם הוא אומר וכדאית במדרש תהילים, ומביא את הכל לא בשם הבעל שם טוב. אז למה דווקא פה בשער האיחוד והאמונה אז הוא מביא את זה בשם הבעל שם טוב דווקא? מה העניין? אז יש על זה שני ביורים. ביור אחד, אתם זוכרים בשיעור קודם למדנו שאדמו"ר הזקן בתוכנית המקורית שלו, והוא השאיר לנו את המידע הזה עד עכשיו, מה היה התוכנית המקורית שלו, שמה יהיה החלק הראשון והפתיחה של התניא? שער האיחוד והאמונה. הוא רצה שזה יהיה בעצם התחלת התניא. אדמו"ר הזקן רצה בתחילת הספר שלו, בפתיחה של הספר שלו, להזכיר את הבעל שם טוב. מרוב החביבות שלו לבעל שם טוב, הוא רצה להזכיר אותו על ההתחלה. אז הבעל שם טוב היה חי ומסביר את העניין הזה, ונכון שהבעל שם טוב היה מפרש את זה, אז הוא מעדיף להביא את זה, הוא פירש הבעל שם טוב. למה? כי הוא חיפש דרך לפתוח את הספר החשוב שלו עם הבעל שם טוב. ומי, איפה ראינו דוגמה על הדבר? אצל אחד מגדולי ישראל הידועים, שכולנו לומדים את תורתו, רש"י. רש"י, שהוא הפשטן על התורה, שכולם מכירים את פירושו, איך, מה היה השם שלו? רבי שלמה בן יצחק. רש"י מרוב אהבתו לאביו וחיבתו לאביו, אז הוא פתח את פירושו על התורה במילים, מה המילים הראשונות שאיתו הוא פתח את הרש"י? אמר רבי יצחק. הוא הביא אמרה בשם רבי יצחק, למרות שבדרך כלל הוא לא מביא שמות של בעלי המאמרים, הוא פתח בשם רבי יצחק. למה? לרמז שבעצם הוא קיבל את תורתו מאביו רבי יצחק. אז יש דבר כזה שגדולי ישראל פותחים ספר שרוצים להזכיר בחיבה יתרה את מי שהם רוצים להזכיר, אז גם אדמו"ר הזקן רצה להזכיר את הבעל שם. זה הסבר אחד. יש הסבר נוסף, שהמילה הוא פירש, שכתוב פירש הבעל שם טוב, אז מה פירוש של המילה הוא פירש? בפשט הוא פירש מה זה? הוא הסביר, אבל אמרנו לא הוא פירש את זה, המדרש פירש את זה. אפשר גם להגיד את המילה הוא פירש, לא מלשון הוא פירש, מלשון פרשנות, אלא פרס. מה פירוש פרס? הוא הפיץ את זה. הוא הפיץ את זה, הוא פתח את זה, הוא פירץ הבעל שם טוב, לא פירש, אלא פירץ הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לקח את מה שכתוב במדרש תהילים, אבל זה היה יכול להישאר באיזה מדרש תהילים, שמי שיזכה לפתוח את המדרש תהילים, יגיע למילים הללו, וככה זה יכול להישאר חבוי. לקח הבעל שם טוב את היסוד הזה שנמצא במדרש תהילים, ופרס את זה, כי זה יסוד באמונה, והחדיר את זה, וזכינו גם אנחנו ללמוד את זה, בגלל שהבעל שם טוב פירס את זה. אז זה הפירוש השני, למה הוא מביא את זה בשם הבעל שם טוב. אז מה הרעיון הנפלא שהוא מביא כאן? הרעיון הנפלא שהוא מביא, שדברי הבעל שם טוב, שמסביר בעצם ומרחיב את המדרש, מה הם אומרים? שכל מילה שהקדוש ברוך הוא אמר לגבי הרקיע, אז לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ממשיך ואומר עוד משפט חשוב, כדי, כמו שאמרנו, קודם כל נלמד בפשט הרעיון, עד עכשיו דיברנו על הרקיע. ומה עם נבראים אחרים? לא הרקיע? אז זה לא רק על הרקיע, למרות שהפסוק אומר לו, עולם השם דברך ניצב בשמיים. אז הפסוק מביא את השמיים רק כדוגמה, אבל זה לא רק השמיים. אלא ואפילו ארץ על הזו הגשמית. אפילו הארץ, אותו דבר. ובחינת דומם ממש, אפילו הדומם שבארץ, האבנים, האפר. אותו דבר. הם חיים כרגע, הם נמצאים כרגע, למה? כי כרגע ממש יש את הדבר השם שמהווה אותם ומחיה אותם ברגע זה ממש. אילו היו מסתלקות ממנה כרגע, חס ושלום, האותיות מעשרה מאמרות שבהם נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא אמר בעשרה מאמרות מה ייברא, והוא ברא את הארץ. אם האותיות הללו שהוא ברא איתם את הארץ היו מסתלקות חלילה מהארץ, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. אז זה לא רק השמיים, זה גם על הארץ אותו דבר. עוד שלוש שורות, וזהו שכתב האריזל, זה שאמר האריזל, האריזל אמר חידוש גדול, שגם בדומה ממש, כמו אבנים ואפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. כשאנחנו מדברים על דבר חי שרואים אותו נע וצומח והולך, אתה אומר, אני רואה שיש לו אנרגיה, אז חייב להיות שהאנרגיה כל הזמן תהיה בתוכו, ברגע שהאנרגיה עוזבת אותו הוא נגמר. אבל אבנים, מה, יש איזו אנרגיה שעושה אותה מאבן, הקדוש ברוך הוא ברא אותו וזהו, הוא עומד סטטי. אומר האריה הקדוש, מה פתאום? גם האבן יש לו נפש. הנפש שיש באבן היא לא כמו הנפש שיש בצומח, שהיא נותנת לו גם יכולת צמיחה, ובוודאי לא כמו הנפש שיש בחי. הנפש שלו, החיות שלה היא מאוד מאוד מועטה. עוד מיד, רק נסיים את המשפט. הנפש שיש באבן היא כל כך מועטה שהיא רק עושה את האימצות שלו, אבל גם האימצות הזו שיש באבן זה נפש. אומר האריזל שגם בדומה ממש יש, כמו אבנים ואפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. דהיינו, מה פירוש יש נפש? מה זה הנפש של הרקיע? האותיות של יהי רקיע. מה זה הנפש של הארץ? האותיות שבהם נבראה הארץ. מהי הנפש של כל של האבן? זה האותיות הדיבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם, להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית. פה בעצם סיימנו את... תסביר את השאלה שלך. קודם כל בואו ניקח דוגמה מאדם, מלך בשר ודם. המלך אומר לעבדים שלו לעשות והם עושים. מה גרם להם לעשות? האותיות שהוא רוצים מהפה גרם להם לעשות.
מה זה ברור?
קודם כל במשל שאני נותן לך, זה ברור?
רק במקרה הזה.
נתקדם לאט לאט. הנה עובדה, אתה אמרת אותיות וגרמת לי לענות לך, אז מה גרם לי עכשיו לענות לך? האותיות שאתה אמרת. אנחנו הנבראים מוגבלים, מוגבלים. הידיים יכולים ליצור, גם לא ליצור דברים חדשים, נעזוב את זה לפרק ב', המילים לא יכולים ליצור. אבל אצל בורא עולם, הדיבור, קודם כל זה רק דימוי ומשל, לא שיצא איזה רמקול גדול, יהי רקיע וזה. כן? והאותיות זה אנרגיה אלוקית שיצרה, שקוראים לזה אותיות. האותיות הללו יוצרים. הוא בלתי מוגבל, לנו יש את ההגבלה, האותיות שלנו יכולים רק לגרות את השני להתקדם. אצלו האותיות יוצרים את הדבר. אין מושג של יצירה של דבר חדש רק אצל הבורא. אין באף מציאות אחרת דימוי או דוגמה של יצירה חדשה. אבל אצל הבורא שיש יצירה חדשה, אז, ואם הייתי אומר, הוא לקח חי צריך מה, לקח פטיש וליצור או להזיז דברים, הוא יצר על ידי האותיות. בוודאי, כל פעולה שלו זה האותיות האלוקיות שכרגע יוצרות את המצב. תקרא לזה אנרגיה אלוקית, זה יסתדר לך יותר טוב? בואו נתראה לך, אני חושב שעקרו.
עכשיו לי, לכם יש, אתם מבלבלים
תקרא לזה, לא, תקרא לזה אנרגיה, זה מובן לך? אנרגיה אלוקית יוצרת. האנרגיה הזו קוראים לאותיות. קוראים לאותיות. זה, זה. לא, בסדר, טוב מאוד. שאלה מגרה, מצוין. נזל הנשמה, בסדר, אוקיי, בוא ויפח והפח.
זה משל.
גם מבחינה פיזיקלית, כל דבר זה אנרגיה.
בוא נחזור לענייננו. הרעיון הוא שיש את האנרגיה האלוקית שהתלבשה באותיות, האותיות אלו התבניות שדרכם האנרגיה יורדת. זה בדיוק הרעיון, כל אות יש לה בתבנית שלה, בצורה שלה, במשקל הערכי שלה, בערך המספרי שלה, ועוד דברים נוספים שכל אות מכילה, היא מכילה אנרגיה מאוד גדולה, והאנרגיה מתבטאת באותיות הללו, והאותיות האלוקיות כוחן רב ליצור את הדברים, והיצירה שמקבלת את כוחה מהאותיות חייבת שכל הזמן האותיות יהיו בתוכה. ברגע שהאותיות יעזבו, התוצאה תחזור למצב כמו לפני ששת ימי בראשית ממש.